אתם עם SBS בעברית. שלום אריה רוקח.
שלום שלום, שלום עמית.
אריה, אתה אוהב להסביר למאזינינו קצת על החגים, ופעם האחרונה שדיברנו היה בחנוכה.
כן.
ושאלתי שאלות שתמיד פחדנו לשאול על החג, והפעם אנחנו בחג שהוא לפי דעתי אחד החגים היותר משמעותיים לבני ישראל והקהילות היהודיות ברחבי העולם, חג הפסח.
כן, שמח לדבר על פסח.
כן, אז נתחיל עם השאלה הזאת, שלחג הפסח יש מספר שמות. חג הפסח, חג המצות, חג החירות, חג האביב וחג הגאולה. זה הרבה שמות. נשמח לשמוע ממך ולהבין מה מסמל כל שם, והאם יש קשר בין השמות או התיאורים של חג הפסח, ומה המשמעות של כל שם.
אוקיי, קודם כל השאלה היא שאלה נהדרת, מצוינת, וגם לי היא עזרה באמת הרבה להבין ולחדד את ההבנה. חג הפסח, קודם כל, פסח זה לפסוח, לדלג, שכתוב שהקדוש ברוך הוא עבר במצרים והרג את הבכורות של המצרים, אבל בכל מקום שיש יהודים, כן, זה היה גם לפי כזה מין מזוזה על הבית, אז הקדוש ברוך הוא דילג. אז זה המשמעות של המילה חג הפסח. מגיעים לשם השני, חג המצות, כי בני ישראל יצאו בחיפזון, לא יכלו לאפות את הלחם, ולכן אפו מצות, כן, בחיפזון, במהירות, וזה לכן נקרא חג המצות. השם השלישי, חג החירות. חג החירות, ראיתי, אתה יודע, במה לפני שהתכוננתי לשיחה, ראיתי באמת דבר שאני רואה לראשונה, שהמילה חירות בעצם מרמזת, דבר נורא נחמד, על ארבעה הבנים. חכם, זה חטא, רשע, זה הרש, תף, זה התם, ועבב, ושאינו יודע לשאול. אז זה דבר נורא מעניין. אז זה ככה נחמד, אבל המילה האמיתית של חירות, שבני ישראל בעצם יצאו לחירות, היו עבדים במצרים מאות שנה, ויצאו לחופשי, חג החירות. מגיעים לשם חג האביב, ונאמר בתורה, שמור את חודש האביב, כי בחודש האביב יצאתם ממצרים. או כמו שאמרתם בישראל, כן, כן, שהיה באמת חג הפסח, ולכן חזל גם דאגו שתמיד חג הפסח יחול באביב. מזה יש את הנושא של עיבור השנה. אם זה לא מסתדר שנת הירח עם שנת השמש, מוסיפים חודש. והכל כדי שחג הפסח, ואני רואה את זה באמת אצלי בארץ, שחג הפסח הוא יחול יחול תמיד, תמיד, תמיד באביב. הפריחה פה משגעת, כן? בארץ, חג הפסח, חג האביב.
טוב, זה תלוי כמובן איפה חוגגים את החג, כי באוסטרליה זה הפוך, אנחנו כרגע בדרך לסתיו, אז אולי באמת אווירת פסח מביאה איתה את האביב לזמן קצר, ולא משנה איפה אתה, כמו שאומרים, אביב הגיע, פסח בא.
כן, כן, נכון, נכון. השם החמישי, חג הגאולה, אגב, שהוא מאוד מתאים לי ומסתדר לי עם הכוס החמישית, הרי בפסח יש ארבע כוסות, והכוס החמישית זה הכוס שבעצם מוזגים לאליהו הנביא, שהוא יביא איתו את הגאולה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, זאת אומרת, אליהו מבשר הגאולה, אז לי זה מסתדר נפלא, כן, עם הגאולה, שזה בעצם לא רק הגאולה שהייתה, אלא גם הגאולה שתהיה, הגאולה העתידית, הגאולה הנצחית, הגאולה של העולם כולו במהרה בימינו. אז בעצם חמשת השמות מסדרים לי ממש כמו כפפה ליד עם חמשת הכוסות. ככה זה יוצא שהשם החמישי שכתבתם, חג הגאולה, הוא מסתדר עם הכוס החמישית שמוזגים לאליהו הנביא, אותה לא שותים, למעשה בעצם המנהג הוא שבקידוש למחרת הפסח בצהריים, אז למעשה עושים את הקידוש על הכוס הזה, הכוס של אליהו.
יפה, הסבר מפורט על השמות השונים של חג הפסח. נעבור קצת לדבר על חירות וחופש, שהם בעצם מונחים אוניברסליים, אבל גם בתורה וגם בהגדה של פסח זה לא בדיוק שחור ולבן או עבדות מול חירות. האם עם ישראל קיבל את החירות שלו מיד לאחר יציאת מצרים, או שהיו דרושים עוד שלבים חיצוניים ופנימיים?
אוקיי, כמו שאתה אומר, באמת זה נכון, יש פה באמת מספר שלבים, אוקיי? אולי נמשיל את זה ממש למה ששייך לדורנו. בהי בייר הכריז בן גוריון ביום שישי על הקמת מדינת ישראל, אבל זה רק עכשיו התחילה מלחמת העצמאות. זאת אומרת, מצד אחד כן, יש הקמת המדינה, אבל מצד שני בעצם עכשיו מתחילים הבעיות. מתחילה המלחמה על מדינת ישראל. אז הנה עכשיו בני ישראל יצאו מהעבדות במצרים ל-40 שנה במדבר. ועכשיו הם הולכים 40 שנה ורובם מתים בדרך, ורק אלה שהם מגיל 20 ומעלה הם מגיעים לארץ המובטחת. כן, אז זה נכון, ובדרך מקבלים את התורה בהר סיני, אז זה באמת שלבים, נכון? מתחילה חירות אחת, אבל כמו במדינת ישראל, מתחילה מלחמה על החירות, כן.
ואנו משוחחים עם אריה רוקח, שמסביר לנו קצת על המשמעויות של חג הפסח. אריה, על ארבעה בנים דיברה התורה. מה מסמלים ארבעת הבנים?
כן, כן, זה באמת משהו, באמת אולי, למי שיושב בסדר, אני חושב שבאמת, אולי באמת, זאת השאלה הכי 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 יפה, כי בחג הסדר, באופן כללי, באמת מתקבצים משפחות שלא ראו אחד את השני, חלק מגיעים מחוץ לארץ, חלק כבר שלא ראו ולא דיברו, אולי חלק היו באיזשהו בידול אחד עם השני, אבל בכל אופן, זה החג שבו מתקבצים כולם. לפני שאני עונה לך על ארבעת הבנים, אני רוצה לספר לך סיפור נורא יפה על דוד בן גוריון. זה מופיע בספר המועדים שביאליק ערך אותו, סיפור נפלא שבנפלאות. והסיפור אומר כך, בן גוריון בא, היה ועדת החלוקה, כשהאום ישב על תוכנית החלוקה, להחליט על חלוקת ארץ ישראל, ואז בן גוריון ייצג את העם היהודי, הוא היה יושב ראש הסוכנות, והוא בא ואמר להם, תראו, אני אתן לכם שתבינו מה זה העם היהודי. לפני 200 שנה, כן, יצאה האונייה מייפלאואר והגיעה לארצות הברית. אתם יודעים איך קראו לה קפטן? לא. אתם יודעים כמה אנשים היו? לא. אתם יודעים מה הם למשו? לא. אתם יודעים איזה תאריך בדיוק זה היה? בדיוק, לא. אתם יודעים מה הם אכלו? לא. 200 שנה. אבל העם היהודי, לפני 3,000 שנה, יצא ממצרים. לקפטן קראו משה, זה היה בתתווה בניסן, הם אכלו מצות, כן, הם לבשו, כן, כן, מותניכם חגורים, כן, אנחנו יודעים את הכל בדיוק. ובלילה הזה, בתתווה בניסן, בכל העולם היהודי, יושבים ומספרים לילדים את סיפור יציאת מצרים.
נו, זה העם היהודי.
כן, זה חייבים, זה חובה, אני מספר את זה במשפחה כל שנה. ואז חוזרים לארבעת הבנים. ארבעת הבנים בעצם מייצגים באמת הפכים. הפכים, החכם זה אחד שבאמת מתעניין ורוצה לדעת יותר ויותר, הרשע בכלל אומר, לא מעניין אותי כלום, תעזבו אותי, כן, תעזבו אותי באמא שלכם, כן, התם, רק ששואל מה זאת, כן, הוא לא יודע אפילו להסביר מה הוא שואל, אבל הוא שואל משהו, ושהוא לא יודע לשאול בכלל, לא כלום, לא, כן, לא שואל שום דבר, ולכולם צריך להתייחס בסבלנות ובאהבה, ועצם זה שארבעת הבנים כולם מסביב ביחד, כן, זה נותן גם את התקווה, כן, שבסופו של דבר הליל החג הפסח הזה, כן, הוא כל כך כל כך כל כך מחזיק את כולנו ביחד. זה החג מכל החגים אולי שזה התמצית של התמצית של האחדות היהודית לדורותיה.
יפה. עכשיו ברשותך אני גם רוצה להתייחס לאפיקומן, ואי אפשר לקיים את ליל הסדר בלי אפיקומן. אז מה זה בדיוק המנהג הזה של להחביא או לגנוב את האפיקומן?
אפיקומן, גם עד היום, זה ממשיך להיות, זה בעצם מין דבר שמחזיק את הילדים במתח. כי כל הסיפור, כל הליל הסדר, זה מה שכתוב בתורה, והגדת לבנך. אנחנו חייבים לספר לילדים. כל התמצית, הכל מסביב זה פרטים, אבל הכל זה בעצם לספר לילדים. אני אספר סיפור ברשותך, עמית, מהמשפחה שלי, על סיפור שהלך במשפחה שלנו. זה אומנם לא קשור לפסח, אבל זה קשור לנושא של והגעת לבנך. אני משפחת רוקח, מייסד המשפחה, לפני 300 שנה, רבי אלעזר רוקח מברודי, אחרי זה רבי אלעזר רוקח מאמסטרדם, משפחה וגם חסידות בלז, נקראת רוקח, האדמור, הרבי הנוכחי הוא דור 11 למייסד השושלת, וגם אני דור 11 למייסד השושלת. והסיפור שאבא של זיכרונו לברכה היה מספר אבי מורי כל אל שבת על המטבע שטבעו לכבוד רבי אלעזר רוקח מאמסטרדם. הוא היה רב אחרי שהוא היה בברודי באמסטרדם, ומלכת הולד טבעה לכבודו מטבע שנמצאת עד היום במוזיאון של אמסטרדם, ובגלל שהוא הציל את הבת שלה. המטבע קיימת, חיה וקיימת. ואבא שלי היה מספר את הסיפור הזה כל אל שבת. האמת שאני, אנחנו כל כך הילדים לא כל כך האמנו לסיפור הזה, אבל אחרי שנים ראית שזה כתוב, כן? אבל כל השנים, ובזכות זה אנחנו ידענו תמיד שבאמת אנחנו שייכים לשושלת האמיתית של רוקח, לא שהשם עוברת בדרך. לימים אני גם סרטטתי את כל עצם משפחה. אז זה הנושא של והגדת לבנך. אז כל הנושא של האפיקומן עמית, אוקיי? זה בעצם לשמור את הילדים ערים, ואז הם גונבים חצי מצה, ככה זה, זה גם המסדר הסדר שיושב בראש השולחן, עוצם עיניים ונותן להם לגנוב, אחרי זה הוא חייב שהם יחזירו לו את זה, ואז הוא נותן להם איזושהי הבטחה, כן, במחנות צהל, המפקד מבקש תמיד מהרמטכ"ל, תבנה לי פה, כן, בסיס חדש, בריכת שחייה, מגרש טכניס, כן, זה משחק יפה כזה, והמטרה היא באמת לשמור את הילדים מרים. כל הסדר, כל הסיפור של הסדר, זה בגלל זה המילה הגדה, והגדת לבנך.
כן, נפלא, נפלא אריה, תודה רבה על ההסברים הפשוטים והנהדרים על חג הפסח, תמיד כיף לשמוע על מהות החג ומנהגיו.
אין דבר יותר משמח מאשר הדבר הזה, עמית. אין דבר יותר משמח, אני כל כך שמח. בשבילי, דרך אגב, אנחנו פה נמצאים לפני הסדר, כן, זה, אנחנו בבוקר פה וזה יהיה בערב, והשיחה שלי איתך בעצם עזרה גם לי לחדד דברים שהם כל כך כל כך חשובים בחג הפסח. בשמחה, כל חג, אני אשמח ביותר לדבר איתכם, כל כך משמח אותי.
אריה רוקח, שיהיה חג פסח שמח וכשר, ולהשתמע בחגים הבאים.
תודה רבה, חג פסח כשר ושמח, עמית, ולכל המאזינים, ובתקווה לגאולה שלמה ומהירה.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.